יש מלא אופנועים היום, מלא דגמים, אין סוף. אין הרבה שהם פאפאפאם, ככה בא לרגש.
נינג'ה 400 עם 4 צילינדרים בשורה? וואו, הרבה זמן כבר לא היה לנו בארץ משהו כזה מופרע ומוזר.
ככה הייתי עליו, אחי.
אנשים עכשיו בטח החלישו את הספוטיפיי שלהם או את היוטיוב שלהם ואמרו, מה זה, טילים איראנים בדרך?
מישהו כתב לי בתגובות, אתה לא חייב לצרוח כל הזמן. עכשיו לא הבנתי, הוא מדבר עליי שאני צורח בווידאוים או על האופנוע שאני צורח איתו כל הזמן.
נראה לי שניהם.
ומכונה, קודם כל היא הזויה, היא out of the blue, היא כאילו לא קשורה לכלום. איזה כלי, תשמע, קוואסאקי האלו קרובי, הם הזויים ברמות קשות.
מה זאת אומרת?
היה לכם פעם כלי, בסדר? כל העולם זז, עשה אדוונצ'רים, אתם לא מוצאים אדוונצ'ר, עד עכשיו פתאום באתם עם אדוונצ'ר 500 סמ"ק, אבל לעשות הומולוגציה ואת כל החוקים כדי להביא לאירופה ZX4 RR 4 צילינדר בשורה C-Moment ו-C-Spec באיזה 14.5 אלף סלד, מנתק ב-16.5, כמעט 80 כוח סוס מתוך 400 סמ"ק, זה נראה לכם הגיוני, וזה סבבה. מה, הם נפלו על המוח בגדול.
זה, לא הבנתי את הקשר שעשית פה לקהלי, אבל בסדר.
והקשר
לא, לא הבנתי, מה זה קשור?
מה, זה, מצד אחד זה לא קשור בכלל, אבל מצד שני אני אומר, רגע, מי יושב שם בבורד, שעד עכשיו הם ישנים על האף, לא מביאים אדוונצ'ר, קטגוריה הכי מוכרת שיש, אבל לתוך קטגוריה שלא קיימת, הם מכניסים אופנוע הכי יציאה מעין כניסה שיש.
אני חושב שזה מה שמבדל חברות אמיתיות מחברות שהולכות בתלם. שיחוק רציני, ומה זה הם הביאו? קודם כל, הייתה קטגוריה כזאת פעם. פעם אופנועי 404 צילינדר בשורה היו מסעת נפשם של הרוכבים בישראל. אנחנו, היה לנו את הבנדיט 400, והיו כמה יחידות של ימה XJR 400, שזה היה כמו הדיברז'ן, אבל חלמנו על CBR 400, VFR 400, ג'יקסר 400, כל האופנועים האלה שהיו רק ביפן, ואצל הבריטים המשוגעים, חלמנו עליהם, זה היה דבר כזה מגניב.
כן, אני מבין את זה, אני מבין את זה שבימי קדם, זה באמת היה
כאילו דבר. תודה רבה, כן, ימי קדם, תודה רבה.
בבקשה רבה. אתה יודע, רכבתי על האופנוע מלא, ובאמת ברמה שכאילו עדיין תפוסים לי פה שרים של הצוואר מהקיפול לתוך האופנוע, ניסיתי לחשוב, האם יש עוד אופנוע שהוא פשוט קטגוריה בפני עצמו? האופנוע הזה הוא קטגוריה בפני עצמו, זה 400 סמ"ק, 4 צילינדר, אבל כמעט 80 כוח סוס, הוא רק ברישיון בלתי מוגבל, רישיון A, הוא עולה 58 אלף שקל, ואז עכשיו, כשאתה מתחיל לחשוב על מי התחרות בכלל, אז זה הולך לאו נינג'ה 500 עם כאלו, ו-CBR 500 שהם אופנועים בעיצוב ספורט, אבל הם לא אופנועי ספורט, ואם אתה מחפש אופנועים ספורטיביים, ואתה הולך ל-ZX6R, אז הוא כבר מאוד יקר והרבה יותר חזק, ו-CBR 600 RR גם, ואם אתה הולך לזונטס 703F, או R7 החדש המאוד מרשים, או ה-CF מוטו 675 SRR, אז אלו אופנועים שכאילו הם אלו שקיפלו את עולם הספורטיביים אל תוך אופנוע שימושי, ובא האופנוע הזה, ואומר, אני לא שימושי, אני רייסר חול בלוע, רייסר.
אז מה אתה אומר? שהוא לגמרי לבד, שאי אפשר לשים אותו מול מתחרים? אני חושב שלגיטימי מאוד לשים אותו מול אופנוע כמו R7 מצד אחד, גם בגלל שיש להם הספק מאוד קרוב אחד לשני, תג מחיר קרוב אחד לשני, שימושיות יחסית דומה, עוד רגע אתה תספר לי כמה ה-ZX4 RR הוא לא כזה, אני מתאר לעצמי, ומתחת כן, אתה גם יכול לשים את ה-675SR, כי הוא מגרד את אותם ההספקים ואת אותם היכולות, וכנראה גם את אותה הטכנולוגיה, רק עם תג מחיר יותר נמוך. אני לא בטוח שמי שבא לרכוש ZX4R, בכלל, RR, בכלל מסתכל על האופנועים האלה, אני חושב שקונים אותם בתשוקה.
קנייה רגשית לחלוטין. קנייה, גם ככה אופנוע זה קנייה רגשית, גם ככה אופנוע ספורט זו קנייה עוד יותר רגשית, אבל אופנוע ספורט כזה, סקרימר מודרני, זו קנייה רגשית לחלוטין, ואני חושב שנפתח פה צוהר לדבר קצת על מה זה סקרימר בכלל. בגדול, המושג סקרימר, בדומה לסקרמבלרים לדוגמה, ובדומה לצ'ופרים, זה מושג שבעצם הגיע מהרחוב, הוא הגיע מהשטח. מה זה סקרימר? זה אופנוע שבעצם אומר לך, או בנוי ככה, או מהונדס ככה, שכדי להוציא הספקים, וכדי לקבל דחף, אתה חייב לקחת אותו למחוזות סלד מאוד 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 גבוהים, ואז בעצם אי שם בעולם הג'יפי 500, אופנועי מסלול דו-פעימתיים, מאוד מאוד קיצוניים, מאוד קשים לשליטה, כשהם היו נותנים שם את הסלד המטורף הגבוה, האופנוע היה כל כך צורח באוזן, השעתה שלו לצד הקהל הייתה מוציאה כזה סאונד משוגע, שבעצם התחילו לקרוא להם סקרימרים. כלומר, הרוכבי מרוצים שרצו לסחוט את ההספקים לטירוף, הוציאו מהאופנוע הצרחות, והרחוב קינה את האופנועים האלו סקרימרים. הדבר הזה עוד קיבל אחרי זה התפתחות שהיא יותר קשורה לכביש הציבורי בעצם, נכון?
נכון. כל אופנועי ה-400 סמ"ק, כשהזכרתי מקודם, אותם אופנועים ספורטיביים שהיו מאוד מאוד נחשקים בזמנו, וכמעט לא יצאו מהשוק היפני, נולדו כסקרימרים, אבל מסיבה אחרת לגמרי. ביפן, בין אמצע שנות ה-70 לאמצע שנות ה-90, היה מאוד קשה להוציא רישיון מעל 400 סמ"ק. מהרבה סיבות, בעיקר תקנות מקומיות שהוציאו את לימודי הנהיגה מהבתי ספר, והעבירו את הרישיונות לאופנועים גדולים לתחנות משטרה. היית צריך ללמוד משוטר כיצד לרכוב על אופנוע, ולהוציא רישיון.
גם בארץ הייתה תקופה כזאת, אני חושב.
וטוב שעברה, כי שם, כי שם זה היה כמעט בלתי אפשרי להוציא רישיון לאופנוע גדול, וכמעט לא היה טעם לייצר אופנועים לשוק המקומי, או לייבא אופנועים לשוק המקומי, בנפחים כאלו. זה הגיע למצב
ש... בנפחים שמעל 400 סמ"ק, כאילו.
בדיוק, אז זה הגיע למצב שהיצרניות המקומיות, שזה מטורף אגב, שהיצרניות הגדולות בעולם, היפניות, לא יכלו למכור את תוצרתן לשוק המקומי שבו הן חיות, אז היצרניות האלה פשוט ייצרו בעבור השוק המקומי שלל אופנועי 400 סמ"ק, רפליקות קטנות של האופנועים הגדולים האמיתיים, והם בנו אותם באותה מתכונת, הם לא ויתרו שם בכלום, חוץ ממנוע קטן היה שם הכל, כמובן בהתחשב בעובדה שכמעט ולא הייתה טכנולוגיה בשנות ה-90, אבל אלה היו אופנועים עם מתלים מתקדמים, עם מנועי 4 צילינדרים בשורה, מאוד ספורטיביים, מאוד קרביים, נראים בדיוק אותו דבר, עם הפרינגים והכל, אבל 400 סמ"ק. ושם בעצם המושג סקרימר, שעליו דיברת מקודם, קיבל משמעות חדשה של אופנועי 400 סמ"ק, שבגלל שהם 4 צילינדרים וכל צילינדר הוא בגודל מזערי של כמה סמ"קים בודדים, פחות מרבע פחית קולה, האופנועים האלו היו זקוקים להמון המון גז כדי לעלות המון המון בסלד, על מנת להתקדם קדימה ולייצר הספק מורגש ומשמעותי. לא שימושי, אבל זה נשמע פצצות.
זה נשמע חלום.
מצמרר. זה כן. רוכבי ספורט מקבלים שערותיהם סומרות כשהם שומעים נכון, כאלה צלילים.
גמרי.
אז גם אתה עכשיו... היית במצב הזה?
אז קודם כל, בימינו אנו, עדיין יש אופנועים כאלו, יש CBR400, אני חושב שהוא גם, כאילו, העולם חיבק את האופנועים האלו, למרות שהם נוצרו באיזה מין חטא, או באילוץ בשוק היפני, העולם אף על הסאונד הזה, אף על התחושה הזאת של לשמור את האופנוע כל הזמן גבוה בסלד, כדי להוציא את ההספק הגבוה, וחיבק את האופנועים האלו, ובעצם השוק העולמי אמר ליפנים, אנחנו גם רוצים מהטוב הזה, למה זה רק אצלכם? ובעצם היפנים כאילו התחילו להוציא את זה החוצה, ואז גם פה, כמו שאמרת, אפילו פה בישראל הקטנה היה לנו אופנועים כאלו, היום האופנועים האלו הם יותר שייכים דווקא לשוק המזרחי, כי שם עדיין, כאילו המזרחי, אני מדבר על המזרח, ובעצם שם אנשים עדיין מאוד מאוד אוהבים את האופנועים האלה, בעוד שפה בשוק, אנחנו כאילו חלק מהשוק האירופאי, פה אין את הדברים האלה, ואז פתאום קאווסאקי השקיעו, ואמרו, אנחנו באים ביציאה, והנה ה-ZX4RR גם לשוק האירופאי, ובוא הנה, אתה עומד ליד האופנוע, קודם כל הוא נראה נינג'ה לכל דבר ועניין, בסדר? זה אופנוע הירוק, הבולט הזה, המחרמן הזה, הקליפונים, דרך אגב, לא יורדים מאוד מאוד נמוך, הם טיפה עולים למעלה, אז התנוחה בו היא קצת יותר הגיונית, לעומת, לדוגמה, ה-ZX6R שלהם. הסאונד שיוצא מהאקזוז, הדבר הראשון שהוא מאוד מאוד בולט, אפילו כשהאופנוע בסלד סרק, הוא נושם מאוד מאוד גבוה, והלוח שעונים, הכל פה כאילו למסלול, יש לך כפתור שכתוב לאפ וזה, וכאילו הכל מדבר מסלול, בולמים מתכווננים, האופנוע בא ואומר, שים לי צמיגים ספורטיביים, שים לי סליקס, ותן לי, תן לי לחרוך איזה מסלול, אבל אני אנסה להסביר איך זה מרגיש לרכב על הדבר הזה. הדבר שבעיניי הכי דומה לו, זה לרכב על אופנוע אנדורו, או מוטוקרוס אפילו, מוטוקרוס יותר דומה, 125 דו פעימתי. למה? שוב אותו דבר. מעט סמק, 125 סמק, שרוצה להוציא אספק מאוד גבוה, שבאופנוע שטח זה סביבות ה-30 כוח סוס, משהו כזה, ואתה כדי כאילו לטוס כל הזמן, אתה צריך לשמור את האופנוע בסלד מאוד גבוה כל הזמן, ואז גם שם נוצרת איזושהי צרכה, ולרכב על 125 דופ, זה כל הזמן להיות במלא מלא 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 גז, יש שיגידו או פול גז או גז סגור, קרובי, תנסה להביא להם איזה סרטון של YZ 125 במסלול מוטוקרוס,
ננסה,
נשים פה. יבינו כמה שניות, כן. והרכיבה על ה-ZX4RR, אפשר לרכוב איתו רגוע. בסדר, הנה אני אומר את זה כאן, האופנוע לא רוצח אותך, את הרוכב, או אותך, כדי כל הזמן להיות בסלד גבוה. אפשר לרכוב עליו גם בסלד נמוך, ולהתנהל איתו ולנסוע, דרך אגב הוא עושה 140-150 בקלות, שזה מגניב ל-400 סמ"ק, נכון? כאילו זה לא, הוא לא נקרע כדי להגיע למהירות הזאת.
בוא, זה 80 כוחות סוס, זה המינימום שהוא צריך לעשות.
כן, אבל הוא 80 כוח סוס ב-14.5 אלף סלד מתוך 16.5-17. אז כדי להגיע לשם, אני אגיד לך מה מוזר, בסדר? אתה משחרר קלאץ', אתה מתחיל לעלות בסלד, והאוזן שלך שומעת 8-10 אלף בערך סלד, ובאוטומט אתה רוצה להעביר הילוך. אבל אתה עוד לא הגעת לחצי מהשעון סלד שלו בעצם, אוקיי? ואז
גדול.
ואז אתה לא מעביר, אתה בהתחלה מעביר הילוך, ואז אתה אומר, רגע, מה קורה? כאילו אין לי אופנוע. הוא עדיין לא נותן לי את הדחף הזה מהתחת. אז אני כאילו שוב מוריד הילוך, והפעם אני מושך ומושך ומושך ומושך, וזה לא נגמר, המשיכה של הסלד למעלה, ובסוף, כשאתה מגיע ל-14,000 סלד, הוא כבר מה-12 מתחיל איזה דחף, אבל ב-14 זה פאפ, ואז הנה זה נגמר, תעביר הילוך, ואז אתה, כשאני כאילו מוצא את עצמי הילוך אחרי הילוך בסלד הגבוה, שומר אותו שם ברצועה מאוד מאוד צרה הזאת של הסלד, פתאום אתה במהירויות שעדיף לא לפגוש יותר במהירויות האלה. קרובית, שוב, הרצועה הצרה, תראה אם אתה יכול עכשיו להכניס את הסאונד של ה-ZX4RR, אוקיי? שאספתי אותו מהסניף, אמרו לי הסאונד, 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 ובאמת, לא סתם אומרים את זה אנשי בחירות, זה באמת הסאונד הוא מטרף. פשוט
בוא
מטרף.
נשים אותו כאן, בוא נשים אותו כאן עכשיו.
בסוף האופנוע הזה הוא אופנוע ספורט אמיתי, בקטע הזה שהוא גם דורש תנוחת רכיבה מאוד חתולית מעל האופנוע, מאוד מאוד משוחררת בפלג גוף עליון, הוא כאילו להשכיב על האופנוע ולשחרר את הכידון, הוא דורש לדעת לעבוד על אופנוע, בסדר? הוא אופנוע שאוהב מהירויות, כלומר נכנסתי איתו למגרש חנייה, לקח לי דקות ארוכות טיפה להתחיל להרגיש בבית בכלל, במהירויות הגבוהות, בכבישים היותר מהירים שיש, אז בסופר יציבות, בהשכבות הארוכות האלו על הצד. תשמע, זה אופנוע נישה של הנישה.
תגיד, אם היית שוקל לרכוש אופנוע מסלול, היית מעדיף את ה-400ZX4RR, או שהיית בוחר את אחד מהאחים הטווינים הקטנים יותר, שיש נגיד לנינג'ה 500, או מה שהיה ימה R3, זאת אומרת, כל המשפחה של האופנועי 400-500 סמק, הטווינים אבל.
תשמע, אנחנו בתור כאלו שמטיילים על מסלולי מרוצים במדינת ישראל, אנחנו יודעים באמת שנינג'ה 400 בתקופתו כיכב שם חזק מאוד, ה-R3 עושה שמות, ה-RC390 נותן בראש, אבל, ובוא נגיד ככה, מי שמככב איתם במסלולים עשה להם המון התאמות, מרמת הפרינג ועד רמת הבולמים, וכל מיני שיפורים ביחסי העברה, ומלא מלא מלא התאמות כדי שהאופנוע באמת ייתן בראש של המסלול. האופנועים שתיארת, שהזכרת, הם אופנועים בעיצוב ספורטיבי. הם אופנועים בעיצוב ספורט. הם לא אופנועי ספורט על מלא מבחינת צמיגים, בולמים, הספקים, ואפילו לפעמים בתנוחת הרכיבה, הקליפונים עולים למעלה במקום לרדת למטה. הם אופנועים בעיצוב ספורט. המחיר שלהם בהתאם, כאילו סתם דוגמה, נינג'ה 500, פשוט כי הוא אח שלו מאותה משפחה, עולה פחות או יותר 46,000 שקלים, שזה 12,000 פחות, ואת זה חשוב להגיד, הנינג'ה 500 הוא רישיון A1, הוא למי שנמצא בדרגת הביניים של הרישיון, בעוד שה-ZX4RR הוא 400 סמ"ק, אבל הוא כמעט 80 כוח סוס, והוא רק רישיון A. זה קנייה מהרגש לחלוטין.
תגיד, אז אני רגע, אני אצלול איתך עוד פעם לקטע הטכני, מה חוץ מהמנוע הופך אותו לכל כך ספורטיבי?
משהו בתמעיל של איך מתחברים המרכיבים, ברקסים מאוד מאוד חדים, משהו מטריף של חדות, המשקל שלו לא גבוה, אז הברקסים כאילו שוטלים אותו במקום גם, הבולמים עושים עבודת הידראוליקה ברמה מאוד גבוהה, גם מתכווננים, וכל עבודת השילדה, איך שהשילדה מרגישה, יש שם איזה קשיחות, שהכל מדבר ביחד ספורט עד הסוף.
מגניב.
עכשיו הם לקחו את זה אפילו עוד יותר, כאילו בלוח שעונים, אתה יכול לעשות כל מיני משחקים שיראו לך זמני הקפה וכאלו, וזה הדבר החשוב שם, לשנות מצבי רכיבה, וואלה, משימה. זו משימה, זה לא הדבר הכי אינטואיטיבי בעולם, בסוף איכשהו קלטתי איך עושים את זה.
מה הכותרת של הפרק הזה?
סקרימר מודרני. כלומר, מי שמחפש את האופנוע ספורט על מלא, במחיר שהוא לא כמו אופנועי הספורט הגדולים, הליטרים וה-600ים, זה פשוט יציאה מעין כניסה, אבל מעבר למחירים ושיקולים כאלו, שהם פשוט לא של הרגש, הם של הראש, כשאנחנו מדברים מהרגש, מי שקונה את האופנוע הזה קונה אותו מהרגש, אין פה היגיון שאורז את זה לכדי, וואו, הכי הגיוני בעולם לקנות את האופנוע הזה. לא, זה אופנוע שהוא לרגש, ואתה יודע מה? יש מלא אופנועים היום, מלא דגמים, אין סוף, אין הרבה שהם פאפאפאם, ככה בא לרגש.
ובמילות סיכום אינטליגנטיות שכאלה, נסיים את הפרק להפעם, נתראה בפרק הבא. להתראות דור.
ביי אחי.